ערב טוב לכם. הם פותחים לכבוד האכסניה, לכבוד הוא לי ושמחה להיות איתכם כאן. נתבקשתי על ידי ראש הכולל לבוא אולי לספר לכם קצת מה שעבר על עם ישראל, בתוכם גם עליי, בתקופה שלפני קרוב ל-70 שנה, שאנו, 70 שנה, שאנו קוראים אותה תקופת השואה. ישנו פסוק שידוע לכולנו, שבו נאמר, ויהי השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפית אש, אשר עבר בין הגזרים האלה. כידוע זה פסוק שנאמר בברית בין הבתרים, שבו, או שבה הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם, מה עתיד לקרות לבניו אחריו, ובתוכם מוזכר הפסוק הזה שאינני יודע בדיוק מתי הוא התקיים בתקופת הקודמות, אבל אני חושב שזהו הפסוק אולי המתאים ביותר שבו מרומז מה שבאמת עבר עליי באותה תקופה. אבל לפני שאני אעבור להסביר את מה שקרה כאן ומה שקרה איתנו, אני אקדים לספר קצת על עצמי, כדי שתבינו את הרקע שבו אני מספר את מה שאני מספר. אני בעצמי נולדתי בעיר פראג, זאת בירה של המדינה שנקראת היום צ'כיה, שהיא גובלת בגבול המערבי שלה עם גרמניה, ובתורת שכזאת היא נכבשה למעשה בלי מלחמה כבר כחצי שנה לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה, שכידוע פרצה בראשון לספטמבר 1939. הגרמנים הגיעו לפראג כבר בחודש מרץ של אותה שנה לפי מניינם. ואני אז נער בגיל 10. מאז חייתי תחת השלטון של הגרמנים, ועד סופה של המלחמה שהייתה בחודש מאי 45, כלומר חייתי תחתם למעלה מ-6 שנים, ובתוך אותם השנים אני מחלק את התקופה הזאת ל-3 חלקים. החלק הראשון שבו עדיין היינו בבית וחיינו את החיים, כאילו החיים הרגילים תחת השלטון הגרמני עם כל המשמעות שבדבר, ולא נאריך בדברים. התקופה השנייה כאשר הובילו אותנו לגטו, זה היה בחודש מרץ 1943. הייתי יחד עם הוריי זיכרונם לברכה, השם במקום דמם, נבדל לחיים טובים וארוכים. בגטו שהייתי כ-15 חודשים, ומשם הובלנו לאותו מקום נעלם לנו, שבסופו התברר שזה היה אותו מקום שבו בחרו הגרמנים לפתור את הבעיה היהודית, כפי שקראו את הדבר הזה, על ידי פתרון סופי, כלומר, השמדה טוטלית של עם ישראל. אזכיר את הנסיעה שנסענו מגטו אל אושוויץ, זה היה בסוף חודש אייר של שנת תש"ד, למניינם בחודש מאי 1944, אנחנו היינו בדרך למעלה מ-32 שעות. הטרנספורט, כלומר הקבוצה נשלחה באותו זמן, מנתה כ-2,500 איש ואישה. היינו בדרך למעלה מ-32 שעות, לא שהמרחק היה כל כך גדול, בגלל כל מיני עיכובים. יצאנו לדרך ביום חמישי בלילה, תנאי הנסיעה היו בקרונות שבהם מובילים דרך כלל רק בעלי חיים, בקר בעיקר, שזה מקובל בחוץ לארץ, שמעבירים את הבהמות לא במסעיות, אלא דווקא ברכבות. אלה הם קרונות שאין להם לא ספסלים ולא שולחנות ולא חלונות. מין קרוון כזה, אבל שגם חלונות אין לו, אלא רק אשנבים שצמודים לתקרת הקרון, שדרכם נכנס קצת אור ואוויר. היינו דחוסים, נדחסנו לתוך הקרונות האלו עד כמה שאפשר, אחד כמו שאומרים בתוך השני. התירו לנו לקחת את המטלטלים האישיים, כאילו שהיו לנו עוד כל אחד בתרמילו או בסקו, וכשהכניס אותם ישבנו ממש אחד בתוך השני. ובתנאים כאלו, בפרט ש... היושבים שם היו מכל הגילים וכל מיני מצבים, זקנים וחולים ונשים ותינוקות, עמך ישראל. אז אפשר לתאר שבמצבים שכאלו, אז התנאים הם קשים ביותר, שהשינה הייתה כמעט בלתי אפשרית. אבל מה שאני רוצה לספר זה כעבור 24 שעות שהנסיעה נכנסה שבת. אנחנו קיבלנו לצידה לדרך כמה פרוסות לחם וקצת מים, ובאותו לילה, ליל שבת היה, אז אבי הוציא מכיסו פרוסת לחם ועשה עליה קידוש, כפי שההלכה אומרת, כשאין יין עושים קידוש על לחם. והלחם הזה שימש גם כסודה, כי זה מה שהיה. ובאותו מצב, כפי שאמרתי, אמר את הקידוש באותו נוסח, כפי שאנחנו אומרים אותו עד עצם היום הזה. ובעזרת השם, במשך הדברים, אז נתייחס גם לקידוש הזה. אבל כדי להגיע אל אותו פסוק שהתקיים, הדבר הזה היה כאשר הגענו כעבור... כפי שאמרתי, יממה וחצי היינו בקרון, ואז בעיצומה של ליל שבת נעצרה רכבת ונפתחו הדלתות והצטווינו לצאת. לפנינו הייתה מין רחבה גדולה שקוראים אותה היום הרמפה של אושוויץ. קיבלו אותנו אנשי האס-אס עם עלות בידיהם וכלביהם עמהם, אלו צרכו ואלו נפחו. ואנחנו נצטווינו להתייצב באותו משטח שקוראים לו רמפה, קבוצות קבוצות, לפני שהובילו אותנו אחר כך לתוך המחנה. דרך כלל כשהגיעו טרנספורטים לאושוויץ היו עושים את הסלקציות, זה המיון, שהיו עושים בין היהודים בינם לבין עצמם, שמטרתה שהסלקציה הזאת הייתה להוציא מתוך אותם אנשים, אנשים שעדיין היו מסוגלים לתרום בעבודת ידיהם או בעצמם למען הכלכלה או למען כל מיני דברים שהגרמנים היו זקוקים להם, כי היו חסרים להם ידיים עובדות בעורף, כי העם כולו היה מגויס למלחמה. המלחמה הייתה כבר קרוב לחמש שנים, השתוללה מלחמה. אז היו עושים את הסלקציות דרך כלל מיד עם בועם של יהודים, איתנו נהגו אחרת, אנחנו הוכנסנו כולנו לתוך מחנה, ורק כעבור מספר שבועות עשו את הסלקציות בתוך המחנה. אבל מה שאני רוצה לספר, אני אז נער בגיל 16, טרם עלו לי 16, קרוב ל-16. בצאתנו מן הקרונות קודם סונברנו על ידי זרקורים שסנברו את עינינו, שהיינו שרויים כמעט כל הזמן בחושך מוחלט. ונוסף לכך הרגשנו מין צריבה בריאות, וגם האוויר שנשמנו היה מטובל בעשן. אבל כולם, גם השמיים היו צבועים. ולא ידענו כנראה בתחילה מה פשר הדברים, אבל אני זוכר כאשר הסתכלתי אחורה, אז בתוך החושך, אולי במרחק, אני יודע, אולי 500 מטר, משהו כזה, בחושך הבחנתי בבניין שמתוכו מתרוממת ארובה לגובה, הרבה יותר גבוהה מה שיש דרך כלל בחוץ לארץ. כל הבתים יש להם ארובות, מכיוון שמסיקים את הבתים בפחם או ביצים, אז יש צורך בארובות שדרכן יוצא עשן. שם הארובה הייתה גבוהה הרבה יותר מה שהיה מקובל, אבל מה שהיה מוזר מאוד, שמתוך הארובות לא יצא עשן אלא להבות אש. לא ידענו את פשר הדברים, אבל זה היה מחזה, הייתי אומר, מאיים. אנחנו לא ידענו לאן מביאים אותנו ומה התכלית. ידענו שאנחנו כיהודים הם צריכים להיות מרוחקים מיתר האוכלוסייה, כי אנחנו מין גזע, לא גזע נחות כזה, שאפילו אנחנו לא בני אדם, אנחנו רק תת אדם, ולכן מסוכן לחיות יחד איתנו, לכן מרחיקים אותנו בכל מיני דברים, ותוכם גם מכניסים אותנו לגטאות כדי שלא נהיה מעורבים עם האוכלוסייה האחרת. אבל לא מעבר לזה, ושיביאו אותנו למקום כזה שלא ידענו את פשרו, לא נתפס בדיוק מה קורה כאן. על כל פנים, אם אני קורא את הפסוק הזה, והיא השמש באה ועלתה איתה, והנה תנור עשן ולפית אש, אשר עבר בין הגזרים האלה, כשראיתי את הפסוק הזה, אז נזכרתי באותו מחזה, שזו הייתה התמונה הראשונה שראית אותה בבואי לאותו מקום שהתברר אחר כך ששמו אושוויץ. הפשר הזה של הארובה ניתן לי למחרת בבוקר, כששאלתי אחד מהמכרים שלי שהיה כבר במחנה כמה חודשים לפנינו, באותו מחנה שאליו הובאנו, ושאלתי אותו, תאמר לי, איפה אנחנו נמצאים? מה יש כאן? אז הוא אמר לי משפט אחד, לכאן נכנסים דרך השער ויוצאים דרך הארובה, כמו שאומרים חד וחלק. אמר לכם את האמת, אני לא האמנתי. כי זה לא עלה בדעתי, לא יכולתי לתפוס, מה פתאום שהכניס אותי לרובה? מה פשעתי, מה חטאתי? סך הכל בחור בן 16, לא גנבתי ולא רצחתי ולא התקוממתי נגד השלטון. יהיה טוב ירושלים, כמו שאומרים. ומה חטאו הוריי? אנשים כבר היו, אבי כבר זכרונו לברכה היה בגיל 60, אם היא קצת יותר צעירה ממנו. גם כן אנשים שקטים, שלווים, לא עשו שום דבר. הדבר היחידי, הפשע שלנו, שאנחנו יהודים. נו, על כן. אז בשביל זה צריכים להכניס אותנו לרובה. אני אגיד לכם, זה לא תפסתי, ויש לי כמה הוכחות שעוד כמה שבועות, עד שלא ראיתי את הדברים במו עיניי, לא האמנתי שאומנם זה האמת, זאת האמת. הדבר אולי שמן הראוי להזכיר אותו, יש שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך התקופה הזו שבין המצרים, ונתבקשתי קצת לעשות מן השוואה או לראות את החורבן הזה שפקד אותנו באותה תקופה עם החורבן הראשון, או אולי עם כל החורבנות שבאו בעקבות אותה החורבן. אנחנו הגענו למחנה, זה היה לפי מניינם ביום 20 במאי. זה היה לפי התאריך העברי, חבית באייר. היינו, כפי שאמרתי, כמה שבועות בתוך המחנה, אז החלו לעשות סלקציות בתוך המחנה, והסלקציות היו מיועדות רק לגילאים מגיל 17 עד 45. אני בן 16, לא הלכתי, למרות שלא היו לנו שם לא שמות, לא תעודות זהות ולא שום מסמכים, כל אחד היה יכול להגיד מה שהוא רצה, גם שם לא נתנו לנו, הדבר הראשון שעשו לנו זה כתובת קעקע על הזרוע שלנו, שנדע שאנחנו חדלנו להיות בעלי שם, אנחנו רק, יש לנו מספר, כן? מספר פה על הזרוע, יש מספר בכתובת קעקע. אז זה המספר שלנו, אז חדלנו להיות בני אדם, אנחנו רק מספרים. טוב, אז בתור שכאלו מתייחסים אלינו. אבל כאשר סיימו את הסלקציות, אותם הגילאים עברו כמה ימים, ואז ניתנה איזו הוראה חדשה, בלתי מובנת, שגם ילדים מגיל 12 עד 17, יתייצבו. מי שרוצה, כלומר, מי שלא ידענו, לא חיוו שאתה, אבל מי שרוצה להתייצב, שיתייצב. אני לא ידעתי באמת מה לעשות, וזה עצמו סימן שלא ידעתי מהי המשמעות של הסלקציה הזאת. ואני זוכר עוד שרצתי אל אבי, זוכר לברכה, שהוא שכב על ארץ דבר, היה חלוי מאוד, ושאלתי אותו אם ללכת, כי היה קשה לי לעזוב את ההורים, אנשים יחסים כבר מבוגרים וחולים, ואני הייתי הבן היחיד שהיה איתם, אני אעזוב אותם ככה. אז היו לבטים, כן ללכת, לא ללכת. זה סימן שלא ידעתי מה קורה פה. ואז הוא אמר לי, תלך, אם אני אגיד לך אחרת, אני אגואיסט. זאת הייתה התשובה שלו. זה גם שגם הוא עדיין לא הבין בדיוק מה שהולך פה. טוב, התייצבתי, ומתוכם, מתוך קבוצה הזאת שמנתה כ-500 בני נוער, נבחרו 98, ואני אחד מהם. זה היה נס גלוי, כי אני לא הייתי אף פעם איזה בחור גיבור, כמו שאני, אני לא גבוה ולא חזק, לא, כך הייתי גם בתור ילד. הבחור בן 16, אז לא הייתה שום סיבה הגיונית שישלח אותי עם בתוך 98, שישלחו מתוך המחנה. אבל ככה הקדוש ברוך הוא רצה, ולכן אני יושב כאן לפניכם. על כל פנים, זה היה ביום ט"ו בתמוז, כלומר ביום ראשון שעבר, מלאו 69 שנים מאותו יום שעברתי את אותה סלקציה שעליה אני קורא את הפסוק, כי רגע בא פה חיים ברצונו. אבל זה הייתה רק ההתחלה, הקבוצה שלנו יצאה את המחנה וכעבור 5 ימים, זה היה בימי חף וחף א' תמוס, כלומר השנה זה היה ביום שישי ובשבת, שעכשיו רק שלשום, אנחנו היום יום שני. באותן הלילות של חף וחף א' חיסלו את כל המחנה, שמנה למעלה מ-6,000 נפשות, הושמדו תוך 2 לילות אלו. זה אולי ייתן לכם קצת מושג, שמה הם היו מסוגלים לעשות, כן, תוך, הוא אומר, 24 שעות, לחסל מספר כזה של אנשים, להפוך אותם לאפר ואפר, אפילו שזה לא יישאר זכרם, כי פוזר האפר שם באיזה נהר שהיה שם בקרמת מקום. זה לא היה יום אחד, כן, השואה מאז שנגזרה הגזרה הזאת של הפתרון סופי, זה היה בשנת 1941, כלומר, קרוב לחמש שנים השתוללה השואה הזאת במלוא חוזקה, והלבות האש שראינו בבואנו לאותו מקום מאז שהמקום הזה הוקם, אז כמעט שלא פסקו. הם תכננו פשוט מאוד, כפי שאמרתי מקודם, כשם שאמר המן הרשע בזמנו, שצריכים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הם לא הסתפקו ביהודי גרמניה, הם רצו לחסל את כל היהודים בעולם, כי לפי דעתם, כל זמן שיש יהודי בעולם, לא יהיה לו שלום, ולא שקט, ולא אהבה, ואחווה בין העמים, כי כל הצרות שיש בעולם, היהודים אשמים, לכן אם רוצים לחיות באמת בשלום בעולם הזה, אז חייבים להשמיד את הטפילים האלו, איך שקוראים לנו, שנקראים יהודים. אני חושב שחורבן כזה לא היה מעולם. אם אנחנו רוצים לעשות השוואות אנחנו לא מדברים על דברים רוחניים, נסתרים, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על דברים המוחשיים. אז רצח עם כזה, כמו שהגרמנים תכננו ביסודיות שלהם, בדייקנות שלהם, יש לי בבית פרוטוקול שוועידת ואנזה, זאת הייתה אותה ועידה בברלין, במלון ואנזה, שבה הוחלט על הפתרון הסופי, שם יש פירוט מדויק של כל מקום מקום, כמה יהודים שם, ובתוכם לדוגמה, קרואטיה, שזה 300 וכמה אנשים גרים שם, יהודים. ונכנסו לכל אחד ואחד, ידעו, במדינה הזו יש ככה, ובו ככה, ובו ככה, זה הגיע למספר של 11 מיליון. רק באירופה, שאלו היו כולם מועמדים להגיע לאותן ערובות, כפי שציירתי את זה מקודם. כשאני היום מתבונן, אז אנחנו רק לא באים לספר היסטוריה, כן? אנחנו, כשאנחנו לומדים את השואה, כמו שאנחנו לומדים את חורבן ירושלים, אז אנחנו לא לומדים היסטוריה. אנחנו רוצים להפיק תועלת, כפי שקודם הרב ליאור הזכיר שכל המתאבל על החורבנה של ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. אז הרב יעקב משה חרל"פ זכר צדיק לברכה אמר שכתוב זוכה ורואה, לא כתוב יזכה, זוכה. כי עצם הדבר שאדם מתאבל ירושלים, בזה גופה הוא כבר בונה את ירושלים. הוא לא שכח ירושלים. אז פירושו של דבר שכשאנחנו מתאבלים על החורבן, אנחנו לא מתאבלים על מה שהיה ואיננו, אלא האבל הזה הוא בא, הוא מחדיר בתוכנו את התודעה ואת החובה שאנחנו חייבים לבנות בחזרה את ירושלים. פירושי איך אפשר לבנות אותו? לתקן את אותם הדברים שגרמו לחורבנה. ולכן אנחנו צריכים גם ללמוד את השואה, אנחנו לא יודעים על מה עבדה ארץ, גם ירמיהו לא ידע. אבל זאת עובדה, ולפעמים אנחנו שואלים את עצמנו מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אז שמתי לב, ראיתי רמב"ן בפרשת ויתחנן, אני חושב ממש הוא מאיר את עינינו. כתוב בפסוק, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים. כן, אחר כך כתוב מה שכתוב, כי מאהבת השם אתכם וכו'. אומר הרמב"ן כאן, חשק שנקשר עמכם בקשר אמיץ שלא ייפרד מכם לעולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ייפרד מאיתנו. נרשום וחשוקם כסף. ויבחר בכם מכל העמים שתהיו אתם סגולה, תחילה, סגולה ונחלה לא. כי הבחירה בכל מקום ברירה מן האחרים. ואמר אתם כי מאהבת השם אתכם בחר בכם. שראה אתכם ראויים להתאהב לפניו ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים. ולא הזכיר בזה טעם מן הבחירה. אין כאן טעם, למה? כי הנבחר לאוהב הידוע לסבול את אוהבו בכל הבא עליו ממנו. וישראל רואים לכך מכל עם. כמו שאמרו, שלושה עזים הם ישראל באומות, כפי שנאמר, או יהודאי או צלוף. זאת אומרת כך, שהכתוב כאן מגלה מדוע הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. לא בגלל שאנחנו רבים, לא שאנחנו חזקים. כל הדברים האלו שלכאורה היו צריכים להיות סיבה לאהבה. אלה דבר אחד בלבד, כי אתם המעט מקוימים, כי מעט השם אתכם. כי חשק השם בכם. במה? כי הוא רצה לבחון, והוא בוחן, כמו שכתוב כאן, הלוואי שלא נדע עוד צרות, אבל האהבה בבני אדם היא מתבררת, הייתי אומר, כשאדם נמצא במצוקה. אני זוכר בחוץ לארץ, יש פתגם שאומר שבמצוקה תכיר את הידידים שלך. יש לאנשים כל מיני ידידים, כל מה שטוב לך זה עם ידידים שלך. אבל ברגע שאתה נמצא באיזושהי מצוקה, הם נעלמים. לא רוצים להיות בקרבתך, שלא יחשדו בהם, אני יודע מה. סימן שזה לא אהבה בכלל. מתי מתברר שיש אהבה בין אנשים שאינם מוכנים להיפרד, והאהבה הזו שריעה וקיימת גם כשאחד עושה לשני צרות. כמו שכאן, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכיוון שהוא בחן אותנו, שאנחנו מוכנים לסבול את האוהב שלנו גם בסבל שהוא בא ממנו עלינו. זאת אומרת ששעת המבחן שבו הקדוש ברוך הוא בוחר בנו לדעת אם אמנם אנחנו אוהבים אותו, היא כאשר אנחנו נמצאים במצבים קשים ביותר ואנחנו לא עוזבים את האהבה הזאת. וזה מה שקרה כאן, שהקדוש ברוך הוא בחן ונוכח לדעת כביכול שאין עוד עם כזה. ויש כמה וכמה סיפורים גם לי שאני אוכל להוכיח את הנאמנות הזאת. אבל אני חוזר עכשיו לאותו קידוש שאבא, זיכרונו לברכה, עשה באותו ליל שבת ברכבת החשוכה הזאת על חתיכת לחם יבשה. הוא אמר, כיוונו בחרת ואותנו קידשת. אז לפעמים קשה להבין, באנו בחרת, הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות במצבים כאלו. כן, בסוף אנחנו נבחרים. גם כאשר אנחנו היינו במצבים שכאלו ולא זכר, לא שכחנו אותו, זכרנו אותו וקידשנו את השבת כמו שצווינו, זאת שעת המבחן שבו אמנם אנחנו מוכיחים שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא בחר בנו, בגלל זה הוא גם אוהב אותנו. לכן דווקא בשעה שכזאת היה מתאים ביותר לומר את המילים הללו, כיוונו בחרת, בגלל זה כשעשינו את הקידוש באותו חושך, באותו מצב של אימה ופחד, ובכל זאת אנחנו מקדשים את הקדוש ברוך הוא, מקדשים את השבת, אם כן זאת שעת המבחן שאומנת האהבה שבינינו היא שרירה וקיימת. אמרתי שאני אספר אולי כמה דברים שהם מוכיחים שמה הדברים, עד כמה שהדברים האלה נכונים. כפי שאמרתי לכם, אני עברתי את הסלקציה ומאז גולגלתי במחנות שנים, באמת שזה היה בחודש תמוס, המלחמה הסתיימה בחודש אייר, כמעט שנה שלמה, הייתי עכשיו לבדי וגולגלתי ממחנה למחנה בתנאים כאלו ואחרים. אנחנו כאשר הגענו לאושוויץ, זה באמת זה לא אושוויץ, זה נקרא בירקנאו, מי שאולי היה שם מכם, זה נקרא אז אושוויץ מספר 2, כי אושוויץ עצמה זאת עיר פולניה, בפולין, שהיא נקראת אושוויץ, בקרבתה יש מחנה ריכוז גדול, אבל זה עדיין לא אותו מקום בו הגיעו הגרמנים את בתי חרושת למוות, כפי שאחד הסופרים מתאר אותם. זה היה בבירקנאו, זה בערך כ-5 קילומטרים, משהו כזה, במרחק של אושוויץ, והיום כשיש דבר שקוראים, היה מצעדי מוות, זה בזמן, בחודש ינואר 45, כשהתקרבה החזית הרוסית, אז פינו את, עדיין כל מי שנשאר באושוויץ, פינו אותם מכיוון שלא רצו שניפול בידיים של הרוסים, והצעידו אותנו למחנות אחרים. והצעדה הזאת נקראת מצעד או מצעדי המוות. אני בעצמי הייתי אחד מאלו, אנחנו היינו במצעד הזה כפי שהוא היה במשך 5 שבועות, עד שבסוף חודש פברואר הגענו למאוטהאוזן, זה מחנה ריכוז באוסטריה. אבל בהיותי באושוויץ, וזה היה כבר באושוויץ אחד, אני סונפתי לקבוצת עבודה, עבודתה הייתה לטפל בחווה חקלאית שהייתה במרחק של כשעה הליכה ממקום שבו היה המחנה עצמו, ושם כך היינו צריכים להתאסף כל בוקר, זה קשה להגיד שזה בוקר, זה היה בתקופת החורף, ושהיינו קמים בשעה 4, זה עוד אפשר לומר באמצע הלילה בפולין, הקור אז, והיינו קבוצה של כ-100 איש, התאספנו עד שער המחנה, היינו גם עייפים וגם צמאים וגם רעבים, עם כל המעלות, והיינו צריכים לחכות עד שבוע אנשי האס-אס וילוו אותנו למקום העבודה, שזה היה כאמור במרחק של כשעה הליכה. ושם שהיינו במשך היום וברבים היינו חוזרים. עכשיו גם כשחזרנו זה עדיין לא נגמר. כי אחד הדברים שהגרמנים בעצמם פחדו, שלא תפרוץ מגפת טיפוס, או כפי שהם קוראים את זה באנגלית, טיפוס. זה בעברית טיפוס בהרות, זאת היא מחלה מאוד מסוכנת, והיא מעבירים אותה קינים. לא קינים שזוחלות בראש, בשערות, יש קינים שנכנסות לתוך הביגוד, וזה מסוכן מאוד, ולכן כדי, ובתנאים ההיגייניים, הירודים שאנחנו היינו שרויים בהם, אז הריבוי הקינים היה תופעה מאוד שכיחה, והם לחמו נגד זה, מכיוון שהם פחדו שזה לא יפגע גם בהם אחר כך. לכן מדי פעם היו עושים לנו חיתוי. החיתוי היה, הכניס אותנו למין בית מרחץ שהיה בתוך המחנה, היינו צריכים שם להתפשט, גילחו את כל הגוף מכף רגל ועד ראש, וקילחו אותנו במים חמים, ומרחו את הגוף עם איזה נוזל, איזול או משהו כזה, שהיה משמיט את החרקים האלו. ואת הביגוד, בגדי האסירים, שהיו גם כמבט גס כזה, שאם היו בתוכו קינים, היו צריכים להשמיט גם אותם, לכן התקינו מין דוודים, אני יודע בדיוק איך שזה היה בנוי, ועל ידי אוויר חם, כפי ששמעתי, היו משמידים את החרקים האלו. ובאחת הלילות שזה קרה, הייתה איזו תקלה בתוך המערכת, ועמדנו שם כמה שעות, זה היה בלילה, בחורף, כפי שאמרתי מקודם, ואמרו שאין בגדים, מכיוון שעוד לא עשו את החיטוי, עד שיתוקן המקום, התקלה תיתוקן, אז יעשו את החיטוי וישלחו את יביאו את הבגדים לתוך המחנה. בינתיים גירשו אותנו בתוך אותו בית מרחץ, בלי בגדים בכלל, רק עם נעליים, לחוצות המחנה באמצע הלילה בתקופה של דצמבר-ינואר, וככה רצנו לתוך המקום איפה שאנחנו היינו ישנים, והיו מין מבנים כאלו שבתוכם היו דרגשים כאלה של שלוש קומות, שכל אחד ככה זחל בתוך הכוח הזה איפה שהוא שכף, דרך כלל הדרך כזה ששכבו גם שתיים, אחד היה את השני, באנו לשם, אז גם סמיכות לא היו, סמיכות שהיינו רגילים לכסות בהם, זה לא היו סמיכות צמר ולא סמיכות פוך ולא משהו דומה לזה. אני יודע בדיוק מה שזה היה, קראו איזה סמיכות, אבל גם אלו לא היו, מכיוון שגם אלו הוכנסו לחיטוי. במצב כזה לרדם זה גם כמסוכן מאוד, כי אסור לרדם מצב של כיפאון של קור. אז היינו צריכים לחכות עד שיביאו לנו סמיכות, ואז כל אחד חטף לו את הסמיכה, ונכנס לתוך הכוך שלו, כדי סוף כל סוף לסגור קצת עיניים, כי השעה הייתה מאוחרת, ועוד מעט היינו צריכים לקום, כפי שאמרתי, בארבע בבוקר כבר היו מאירים אותנו. וכשאני ככה שוכב על דרגשי, פתאום אני שומע יהודי אחד ששכב במרחק לא רב ממני, קורא לי, כן, זה אחד מהקבוצה שלנו שהכרתי אותו. והוא אומר לי, תעשה לי טובה, קר לי מאוד. אולי תיקח את הסמיכה שלך ותבוא אליי, ואנחנו נתכסה שנינו בשתי סמיכות, אז יהיה לנו יותר חם. טוב, הוא היה יהודי אולי בגיל 40, אם אני לא טועה, כבר בטח משפחה שלו הושמדה, הוא נשאר לבדו. ואני נשכב על ידו, ואז הוא אומר לי לא פחות ויותר, הוא אומר, תשמע, אני כל לילה, לפני שאני סוגר את עיניי, אני קובע עיתים לתורה. הייתי מתורה, איפה, מה, אין פה שום דבר, לא גמרות, לא חומשים, לא מקום, מה זה הייתי מתורה? מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני כשהייתי צעיר, למדתי בישיבה, הוא בא מהונגריה, שם היו נוהגים, היו לומדים התלמידים בעל פה. כן, גם היום יש לומדים משניות בעל פה, ושם למדו אפילו גמרה בעל פה. ואינני יודע בדיוק כמה שהוא זכר, אם זה כמה מסיכתות, זה אני לא אוכל להעיד, מה שאני כן מעיד, וזה מדויק. באותו לילה הוא למד מסכת ביצה, והוא ביקש ממני שאני רק אשכב על ידו ואני אקשיב. למזלי, זאת הייתה המסכת הראשונה שלמדתי עוד בבית, שאצלנו היו מלמדים את הילדים, אלו שלמדו גמרא, מסכת ביצה זאת הייתה המסכת הראשונה. וככה שידעתי על מה מדובר שם, כי אחרת לא הייתי יודע מה הוא סך. טוב, ואז הוא רק מבקש דבר אחד, הוא אומר, הוא יקרא את הגמרא, ואני אקשיב. זהו מה שהוא ביקש ממני. טוב, אני שוכב ככה על ידו, כמו שרועדים מקור, ועם כל המעלות, כפי שאמרתי מקודם, סוף כל סוף אני כבר רוצה לרדם, לא צריכים לקרוא עיתים לתורה. ואז הוא מתחיל ללמוד את הדף, אבל לא רק ללמוד, הוא למד אותו במנגינה. אתם יודעים, כשלומדים בישיבה, אז הבחורי ישיבות לומדים תורה ושרים, לא קוראים טקסט, זה עושים אוניברסיטה. בישיבה לומדים תורה עם מנגינה, וזה הולך, זה מין חיים. כן, כשהיה תלמיד שלמד בלחיש, אז ברור, אשתו של רב מאיר בעטה בו. ואמרו, ככה לא לומדים, צריכים ללמוד בקול, צריכים ללמוד במנגינה, זה צריך לחדור. הוא שכח את הכל, הוא שכח איפה הוא נמצא, הוא שכח מה קרה עם אשתו, עם הילדים שלו. הוא שכח שלא במרחק רב מאיתנו יש שם הערובות האלו, שגם כן מחכות, כן, הם לא היו, ישבו בבטל. שום דבר. הוא ידע שכל זמן שעיניו פקוחות, הוא חייב ללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא אמר שצריכים ללמוד תורה. כתוב ברמב״ם, זה דבר אגב מעניין, בהלכות תלמוד תורה, כתוב שעד מתי חייב אדם ללמוד תורה. אומר הרמב״ם, עד יום מותו. שנאמר, כתוב שמה, כל ימי חמיזה, כל ימי חייך. אז שאסור לעזוב את התורה כל החיים, כל ימי חייך. שואלים, מה, הכל צריכים ללמוד, כל זמן שאדם חי. לא, תורה זה לא מצווה כמו מצווה אחרת, שצריכים כל זמן שאדם מסוגל ללמוד, לקיים אותה, אז הוא לומד את מקיים את המצווה. אלא אדם חייב לדעת שהתורה זה החיים שלו, וכל זמן שהוא חי, הוא צריך, זה המזון, זה כמו שהוא צריך את המים בשביל הגוף, את פרוסת לחם הזאת, הוא חייב את התורה, כי הנשמה שלו צמאה ורעבה, והמזון שלה, כפי שהרמב״ם אומר, זאת התורה. אני לא יודע אם הרמב״ם תיאר לעצמו שאפשר יהיה לקיים את ההלכה הזאת גם בתנאים שכאלו. אבל זאת עובדה, אני מספר לכם את זה, ותאמינו לי, אולי תפקפקו קצת, אולי אני קצת מפברק, אולי אני מסיף. אני אומר לכם, אני כתבתי את הדברים מיד עם שחרורי, והם כאילו טריים, לכן הם גם מדויקים, ולא שאחרי 50 שנה אני פתאום נזכר, מספר סיפורים. ככה זה היה. אז אם אנחנו רוצים להביא דוגמה, מה זה כך כיוון ובחרת, כלומר שהקדוש ברוך הוא רוצה, ראה שאנחנו מסוגלים במצבים שכאלו גם כן לא לעזוב אותו. ולא רק לא לעזוב אותו, לא לעזוב את התורה שהוא רוצה, שנתן לנו מתוך אהבתו אותנו, אז אני חושב שאין לך דוגמה גדולה מהמצב הזה שבו אני מתאר, שקיבלתי שיעור בגמרא במסכת ביצה. היהודי הזה היה באמת צדיק, צדיק מיוחד. אני לא יודע מה הוא עשה בחיים הפרטיים שלו כשהיה בבית. הוא לא היה לא רב ולא איזה דיין ולא ראש ישיבה. היה יהודי מה שנקרא בעל הבית. בבית בונגריה, עכשיו הוא ידע דבר אחד, שהחיים שלו זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לקיים את תורתו ואת מצוותיו. ולא הרבה ממנו אפילו כפי שאני מספר לכם. סיפרתי שקיבלתי בנו שיעור בגמרא. אנחנו נמצאים כאן בבית המדרש. אז קיבלתי גם ממנו פעם שיעור, אני קורא לזה שיעור בתקווה. מה זה שיעור בתקווה? אני לא קורא לזה שיעור באמונה. לא. לא היו לו ספקות באמונה, ואני חושב שהוא גם לא חשד בי שיש לי ספקות. אבל תקווה זה משהו אחר. יש דברים שלפעמים אדם מאבד תקווה. כן, קוראים לפעמים שאדם הוא שוכב כמו צמח, אין שום תקווה בדרך הטבע שאדם הזה אי פעם יקום, כבר יכול להיות לשכב שם כבר שנים, הוא חי ולא חי, אין תקווה שיחזור. יש לפעמים מצבים שכאלו שאדם מאבד את תקוותו, הוא לא רואה שום זיק אור שהמצב ישתנה, יש מצבים כאלו. ועומדנו לפני השער הזה, ואנחנו מחכים בלילה שיבואו אנשי ה-SS וילוו אותנו לאותו מקום עבודה, כפי שסיפרתי לכם מקודם, אז באחת הלילות אני קורא, אז הוא ניגש אליי, הוא אומר, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כתוב תהילים, יש פסוק, קווה לשם, חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. אנחנו כולנו מכירים את הפסוק, אנחנו רגילים לומר אותו מדי בוקר, לפני אינקלוקנו, בחודש אלול ותשרי, נוהגים לומר את כל הפרק, פרק חבזיים בתהילים, לדוד השם הורי ואישי, שהפסוק האחרון הוא כאמור, קווה לשם, חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. ואז הוא שאל אותי, אמור נא לי, למה דוד המלך אומר פעמיים קווה לשם? שאלה? שאלה? אני יושב פה לפניכם, ביקשו ממני לתת לכם שיעור, שיעור בתהילים, אנחנו אומרים פרק חבזיים, מגיעים לפסוק האחרון, אני שואל, למה כתוב? אתה תגיד משהו, אתה תגיד משהו אחר, השלישי יגיד גם כן משהו, אלה, כל אחד ימצא לו איזשהו רעיון, למה צריכים להגיד פעמיים קווה לשם? הוא המורה ואני התלמיד, לא מיני ולא מקצתי, הוא לא היה המורה שלי, ואני לא הייתי התלמיד שלו. אני מבין שהוא, כשאנחנו עומדים שם באותו קור אז, ואנחנו קופים ככה וקופצים, ומחכים שיבואו כבר, שנוכל ללכת, לעמוד זאת יותר קשה מאשר ללכת. ואז הוא שואל שאלה כזאת, אז ודאי לא התכוון עכשיו לתת לי שיעור בטילים. הוא הרגיש משהו שהציק לו, והוא חיפש רק איזה אוזן קשבת שהיה מוכן לשמוע. טוב, הוא פנה אליי, למה? לא יודע. אולי הוא קיבע שאני מוכן לשמוע. באמת שמעתי, זה אמת. אמר, אני אגיד לך. לפעמים אומרים לאדם, קווה לשם, כפי שתיארת לכם מקודם, זה ברכה לבטלה. אין מה לקראת. הוא אפילו זה לא נכנס לתוך האוזן שלו, זה סתום שם. מה זה קווה לשם? אנחנו היינו שרויים כבר למעלה מחמש שנים תחת השלטון הנורא הזה ששמו גרמניה. ובתנאים הנוראים האלה שאנחנו שרויים בהם היינו כמו בתוך האדמה, איזה מנהרה, בתוך עומק האדמה שאתה לא רואה שום זיק אור בסופה. אנחנו לא ידענו, מה זה היה בחודש ספטמבר, דצמבר או ינואר, זה היה עוד קרוב לחצי שנה לפני סוף המלחמה, אבל זה לא ידענו. לא ידענו איפה בדיוק החזית, לא ידענו מי גובר על מי, אנחנו תמיד שמענו שהגרמנים הם מנצחים, הם מתגברים, הם גוברים. לא היה לנו שום מושג כמה זמן זה ייקח, ובוודאי שלא ידענו מה יהיה איתנו, אם זה ייגמר ואיך זה ייגמר, אם אנחנו נזכה לסוף הזה. אף אחד לא ידע. ואפשר לומר, חיינו בלי תקווה. בלי תקווה שזה יסתיים, שאנחנו נזכה לסוף הזה, כפי שבסופו של דבר זכינו. איש, אני חושב, לא היה חשב על כך. אנשים איבדו את תקווה. אני ראיתי בעצמי, אנחנו מוקפים בגדרות סטייל שהיו מחושמלות עם מתח, מתח גבוה, והיו כאלו שניגשו אל הגדר ותפסו את אותו בשתי ידיים, ותוך רגע הפכו לגוש פחם. נגמר להם, כן? אין על מה לחיות, ערך החיים שם הפך להיות אפס, שום דבר. אז רק לסבול, אז בשביל מה לסבול? גומרים. עכשיו אתה בא ואומר, קווה לשם. זה לא ספקות באמונה. לא, אמרתי מקודם, היהודי הזה לא בא להגיד שצריכים לחזק את האמונה. זה תקווה. יש מצב שקדוש ברוך הוא גזר וזהו זה. על כן, בגלל שהוא גזר אז הוא לא נמצא. זה, תסלחו לי, זה קטנות של אנשים. שאומרים שיות שהקדוש ברוך הוא עושה לי דבר כזה וכזה, אז אני לא מאמין בו. סימן שהוא לא קיים, כי הוא לא היה קיים, הוא לא היה עושה דבר כזה. אבל יחד עם זאת, יש להם טענות אליו. אז אני באמת שואל, אני לא מבין אותם. אם הם לא מאמינים בו, אז למי יש להם טענות? אם יש להם טענות, סימן שהם כן מאמינים בו. ואם מאמינים בו, אז שבוע לא רואים טענות. מה זה פרטנר, הקדוש ברוך הוא, זה בן אדם, אני לא מבין אותך וזה, לכן אני ברוגס איתך. זה דרגה של גן ילדים. פשוטו כמה שם, אני לא רואה את זה אחרת. זה משחק ילדים. זה קטנות. שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות צרות, כתוב בתורה, לא פסוקים מלאים, אבל כתוב שם, את אישה מדח, פשוטו כמה שמעו. ככה כתוב, נכון? פרשת כתב בתוכך כתוב, את אישה מדח, שעלולה להיות השמדה, פשוטו כמה שמעו. הקדוש ברוך הוא גילה מראש שזה עלול להיות. אם לא תשמעו, יהיה כך וכך. שלא שמענו, כן שמענו צדיקים, למה צדיקים, על כל זה רק שאלות משניות. על כל זה אפשר לקבל תשובה, ואם לא מקבלים תשובה, גם כן לא נורא. אני אחרי החורבן הזה, כשזכיתי לחזור לעירי, זה פרק, וביקרתי אצל אחד מזקני פרק שנשאר ונס בחיים, אז הוא אמר לי, כשהתחילנו לדבר מה שקרה כאן, אתה רואה, כן, מה אתה רואה? מרחק מסוים, גודל מסוים. בסדר, מה יש אחר כך? לא יודע, מה יש שם? תיקח טלסקופ, נו, מה יש מעבר לטלסקופ? עולם ומלוא, אבל אני לא רואה את זה, על כן, העיניים שלי אינן מסוגלות לראות כל דבר. האוזניים שלי אינן מסוגלות לשמוע כל דבר, וזה טוב. אחרת, אם היינו שומעים ורואים דברים שאנחנו לא רואים אותם ולא שומעים אותם, אז לא היינו חוזרים להחזיק מעמד. והראש שלנו הוא בלתי מוגבל, השכל שלנו הוא בלתי מוגבל, אנחנו מבינים את הכל, אם אנחנו לא מבינים, סימן שזה לא קיים. דברים בטלים ובטלים, גם הראש שלנו הוא פיצי, קטן. מה אנחנו מבינים? אנחנו חושבים שאנחנו חכמים גדולים. ביחס לבעלי חיים אנחנו חכמים גדולים. יש אנשים פחות אינטליגנטיים, יותר אינטליגנטיים, אבל כמה שאדם הוא חכם עד גבול מסוים. מכאן והלאה, עד להודעה חדשה. אז על כן, טוב, אבל הוא אמר לי כך, לפעמים אדם נמצא מצב כזה כבד, השם, חזק לי המסיבך. צריכים להתחזק, צריכים להתאמץ. אולי הוא לא דופק על השולחן, כי לא היה שם. אבל הוא אמר לי, אני זוכר את זה, חזק ים עץ ליבך, עשו לי את האש. צריכים חיזוק, צריכים להתאמץ, צריכים לגייס את כל הכוחות האפשריים שנמצאים בתוכך, ולגייס, מה? תקווה. לא להביא תקווה. איך יכול להיות? לא יודע. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא יכול להציל אותך גם כשאתה חושב שזה סוף כל העולם. חזק ים עץ ליבך וקבל השם. כך הוא אמר לי, בתוך כמה דקות שאנחנו עומדים שם בעיצומו של החורף, היה את השער הזה שכתוב שם מעליו ארבע את מחפריי, בטח שאתם שמעתם על זה, כאילו עבודה משחררת. כעבור מספר חודשים הגעתי למאוטהאוזן. זה היה אחרי מצעד המוות, כפי שאמרתי לכם, זה ארך חמישה שבועות. הגענו לשם בסוף פברואר. היינו שם כמה שבועות, עד שהעבירו אותנו עוד לאיזה מחנה. תופת אחרת. בהיותי במחנה מאוטהאוזן, הגיע ימי הפסח. איך ידענו? ידענו. איך ידענו? זה לא משנה. עובדה, ידענו ולא טעינו. אנחנו היינו מקבלים שם אוכל פעם אחת ביום, והאוכל הזה שהיינו מקבלים זה היה איזה דבר שקראו איזה לחם, אני לא בדיוק מה שזה היה עשוי, ואיזה מים. אני אגיד לך, זה היום, אני חושב, אמרו לי שמבשלים בזה סלק לבן. זה פשוט מים דלוחים, אני חושב שאפילו כלף לא היה נוגע בזה. אבל זה היה האוכל המזון היחידי שהיינו מקבלים במשך היום. פעם אחת בצהריים, כזה פרוסה או משהו כזה שקוראים איזה לחם, וקצת מים, וזהו. ערב פסח היה, ולשנות ערב עד שמה, כשהיינו ישנים, לא היינו ישנים על דרגשים, כמו שהיה באושוויץ, כמו שטיפרתי לכם קודם, הסיור הזה שקיבלתי בתוך אותו דרגש. אלא שמה היה צריף, הכניסו אותנו שורות שורות, מקיר אל קיר, שורה עורפית, אחד בתוך השני, כעבור מטר וחצי עוד שורה ועוד שורה, ככה מילאו את כל הצריף הזה עם שורות של בני אדם, אחר כך אמרו, במרחק אולי של מטר וחצי, כאורך של גופו של אדם, משהו במוצע, ואז אמרו שתעמוד שורה מול שורה, ואז אמרו ליפול. בבת אחת היינו צריכים ליפול על הרצפה, שלא היו שם דרגשים, רצפה חשופה, והיינו ישנים ככה אחד בתוך השני, כמו שאומרים סרדינים בקופסה. אבל לפני שהכניס אותנו לתוך הצריף הזה, הייתה שם רחבה, והתחלנו, אפשר היה שם קצת לטייל. כמו שגם כן בבתי הסוהר נותנים גם לאסירים האלה שיושבים שם, אני יודע, באיזה כלובים לפעמים, אז נותנים להם קצת, כן, לטייל. זה סיבה אחרת, לא משנה, אבל ככה הלכנו הלוך וחזור. אז אני זוכר, אז אמרתי אחד מהחברים שלי, אתה יודע שעכשיו זה ליל הסדר. נו, אז מה אנחנו נעשה? ליל הסדר. זה חצייס מצרים. מה עושים? מצא אין, יין אין, קרפס אין, מסובין אין, סודה אין, שום דבר, מרור. אבל זה למרור שאי אפשר היה לברך עליו. שום דבר, אז מה זה סדר? כן, יש עוד דבר. אפשר לספר את ההגדה. אבל אין ספר. אז איך מספרים אגדה? יש ברוך השם ראש, וזכרנו בבית. ואני זוכר, התחלנו ללכת, והתחלנו להגיד, הלך, מה, נעד, אחלה, ותן, ורע, למצרים. כשאני היום מתבונן, כשאמרנו את המשפטים האלו, מה אנחנו היום מתכוונים כשאומרים את זאת? אבותינו היו במצרים, מסכנים היו, כן? מדברים במשך כל ימות השנה. אכלו את הלחם היבש הזה, אבל אנחנו אוכלים לחם ברבן או אנג'ל, אני יודע איך שקוראים כל המאפיות האלה, לחם טרי, עם קימל, בלי קימל, מתוק, יותר מתוק, פחות מתוק, שזה יהיה טרי, זה היום יצא מהתנור ולא מאתמול, זה כבר יבש, זה כבר לא טעים. אבל הם מסכנים, הם לחמו, אכלו את הלחם העניה, את המצה הזו שאכלו. לא מצה ולא, לא מצה, לא עניה ולא לא, שום דבר. מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר הירקות, הלילה הזה כולו מרור. לא מצה, לא מרור, לא שאר הירקות, לא, שום דבר. מה נשתנה? היה, אני חושב, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, איזו שאלה, קושה חמישית, מה נשתנה הלילה הזה, שאפשר היה לשאול. אבל עיקר, אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים. עבדים היינו, אבל אנחנו היום בני חורין, נכון? הם היו מסכנים, עבדים תחת פרעה במשך כמה שנים, היו עבדים ממש, על כל פנים, היו עבדים. אבל אנחנו היום בני חורין. אפשר היה להגיד משפט כזה? אבל הוא כתוב במפורש בתורה, זמן שישראל הגיעו למדבר, באו אל משה עם רבינו מטענות, מה עשית לנו? כשהיינו במצרים ואוכלנו לחם לסובע, כך כתוב בתורה. במצרים לא היה רף, אכלו לסובע. לא רק לחם, גם בשר וגם דגים וגם אבטיחים וגם קישואים. היה הכל והיה חסר להם אוכל שום דבר. גם חיי משפחה היו, עובדה שפרעו ורבו והגיעו מ-70 נפש למיליונים. אבל אנחנו, עבדות שלנו אינה שום אך וראי, אני חושב, בכל תולדות של עבדים בעולם. אין עבדים יותר גרועים מה שאנחנו היינו, פשוטו כמשמעו. אנחנו היינו הפקר גמור. גם עבד שמה, אני יודע, בזה ג'ונגלים באפריקה, ששמה, אז גם כן יש לו איזה זכויות מינימליות שנותנים לו לחיות. אנחנו הפקר גמור, כל אחד היה לעשות לנו מה שהוא רצה. אז אפשר היה להגיד, עבדים היינו, ועכשיו אנחנו בני חורין. אולי היינו דוברי שקר, היה מותר להגיד משפט כזה. אבל אני חושב, ואני לא אומר לכם שאז חשבתי על כך, זה אני לא אוכל להגיד, אבל אני רק יודע לבחר שלא היינו מטומטמים, זה כן אוכל להגיד. וכשאמרנו, כנראה הבנו משהו, אני יודע בדיוק מה, אבל כנראה כשאמרנו משפט כזה ואמרנו אותו, אמרנו אותו כנראה עם איזושהי כוונה. וכשאני מן היום מתבונן, אני חושב כך, יש לנו ארבע לשונות של גאולה. הוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, נכון? לכן אנחנו שותים ארבע כוסות יין בליל הסדר. אצלנו, והוצאתי, לא, והצלתי, לא, וגאלתי, לא, שום דבר. ולקחתי, זה לא יתבטל. לעולם לא יתבטל. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו להיות לא לעם, אנחנו בנים שלו, עבדים שלו, עם כבונים, עם כבונים, רחמנו. הוא אבא שלנו. ואבא נשאר אבא, לא יעזור שום דבר, הוא יכול ללטף אותך, הוא יכול לנשק אותך, הוא יכול לעשות לך כל הדברים היפים ביותר, הוא יכול גם להרביץ. מרביץ, לפעמים הוא מרביץ חזק, ואז הוא לא אבא, לפעמים אני לא יודע למה הוא מרביץ לי, אז הם ברוגס עם אבא, לפעמים אפשר לעזוב את הבית בגלל שאבא מרביץ. אבל הוא נשאר אבא, אי אפשר להגיד שהוא לא אבא, אבל נשאר תמיד אבא. יכול להיות שבאותה שעה לא ידעתי למה שהוא מרביץ. אבל בסופו של דבר, יכול להיות אחרי שנים לפעמים נזכרים, או, איזה טוב עשה אבא שאז קיבלתי בנו מכות. מי יודע מה היה קורה איתי אילולי המכות האלו. אבא נשאר אבא. עבדים היינו, עכשיו אנחנו בני חורין. מאז שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ולקח אותנו לעם, יהיה מה שיהיה. אנחנו בנים שלו. אם אנחנו בנים שלו, אז הם עבדים. יעשו מה שיעשו, עשו מה שעשו. אנחנו תמיד נשארים הבנים שהקדוש ברוך הוא. ואין לך חירות גדולה מזאת. לא חשוב באיזה מצב שנמצא, כפי שהזכרנו זה כבר מקודם, אנחנו תמיד נשארים בנים שלו ועבדים שלו. ייתן השם שלא נדע כל צרות יותר. אבל מה שאני רוצה לומר, בזה אני מסיים, שסיימנו את הליל הסדר המיוחד הזה, אגיד לכם את זה, אינני יודע אם יש לו אח ורע בהיסטוריה. לעשות סדר בצורה כזאת, כפי שאנחנו עשינו אותו, לא ליל הסדר, רק מה אני לא שמעתי, וקשה לתאר שיש דוגמה לסדר כזה. אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד. סיימנו את הסדר, ואמרנו לשנה הבאה בירושלים. כשאני מספר את זה היום, את הסיפור הזה, אז יש כאלה שאומרים, כנראה לא הייתם לגמרי. זה מה שהיה בראש שלכם ירושלים? מצא שכזה, אתה חושב על ירושלים? אתה חושב שתוכל לנשום, שתוכל לקבל כזית לחם, שתוכל לקבל מים לשתייה, שתוכל לחיות? איפה? קודם כל תיתן לי לחיות. בשנה הבאה בירושלים. זה, אני אומר, בשבילנו ירושלים, עם אותה אוזן, זה מרחק של שנות אור. אומנם זה אותו כדור הארץ. זה, זה, זה לא בעל מעדן, מאותה אוזן בירושלים. זה, זה, אין לזה מציאות, זה לא שאלה של גיאוגרפיה. זה פשוט, זה לא מציאותי. הקדוש ברוך הוא כל יכול. היהודי הזה אמר לי, חזק יהיה מצליחה וקבל השם, עשו לה בית תקווה. גם כשאתה חושב שהכל נגמר, אל תאבד תקווה. אמרנו לשנה הבאה בירושלים. הקדוש ברוך הוא עשה את הנס הגדול הזה, וזכיתי שבשנה הבאה הייתי בירושלים. ערב טוב לכם.